לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע אנחנו בבית הכנסת נקרא בעזרת השם שתי פרשיות, כמו בשבוע שעבר, עוד פעם שתיים, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים. אבל רק רגע אחד קטן, אני חייב להשלים איזשהו סיפור משבוע שעבר. קיבלתי כמה וכמה דשים ממנו, אז אני הבטחתי לאנשים, מה, אני אשגע כל אחד לחוד? תשמע ברדיו. סיפרתי שבליל שביעי של פסח אצלנו ברחוב, ברחוב משך חוכמה בקריית ספר, הייתה שירת הלוויים, שירה שבקעה את כל הרקיעים. אני לא יודע, לא הייתי למעלה, אבל ליבי אומר לי, משתי מרפסות, שתי קולות, שני קולות, היה משהו באמת, 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 מ-10 וחצי בלילה עד 12 וחצי בלילה, מרגש, 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 כל הרחוב שר, כולם במרפסות שלהם, זה היה נורא חזק. שכחתי רק לציין משהו נורא חשוב, כי אני חושב שזה מגיע לא רק לקבוצה הקטנה ששם שרו, נשארו עד 12 וחצי, אלא זה מגיע לכל העם. אני עמדתי למטה בתווך, לא ליד אף אחד, לא במרחק 2 מטר מזה שעל ידי, אלא במרחק של 20 מטר. כי הרחוב הוא גדול, יש מספיק מקום לכולם. ואז מאחד המרפסות, ככה ב-12 וחצי, לקראת הסוף, הרב חנוך, תתן לנו פה איזה דרשה. ב-12 וחצי בלילה, כשאני עומד ברחוב וצריך לצרוח באמצע, זה לא מקום לדרשות. אם היה בית כנסת בימים כתיקונם, כשאין קורונה, כשנפגשים בבית הכנסת, זה נחמד להגיד דרשה. באמצע הלילה, ברחובות, מתחת ככה במקום של איזה 4 כוכבים, מיליון כוכבים, כל השמיים מלאים כוכבים, בית מלון מיליון כוכבים, מה אני אגיד דרשה? אבל קופלמנט על מה שהם עשו שם כן נצריך לתת. אז עשיתי משהו משולב. אמרתי בשירת הים, זה עכשיו שירת הים, משה רבנו אומר, זה כלי וענווהו. ענווהו זה מלשון נווה. נווה זה בית, כן? נווה נאמן. ענווהו, הכוונה, כך אומרים חז"ל, אני אוביל את עם ישראל, אנחנו הולכים אל הנווה, לבית המקדש, לירושלים, לבנות את בית המקדש. זה נקרא, זה כלי וענווהו. חז"ל אומרים, וענווהו, להתנאות במצוות, לעשות מצוות נאות. ואני שואל, הרי זה לא מה שכתוב בפסוק. וענווהו יתנאה לפניו במצוות, זה לא הפסוק. אלא מה? יש מושג שנקרא תימא דקרא. בוא אני אסביר לך מה הרעיון שמסתתר מאחורי הענווהו להתנאות. ואם אנחנו נתנאה, כלומר נהיה נעים בעיניו, אז תהיה לו סיבה לבוא אל המקדש, אל הנווה שאנחנו נבנה לו. כי אם לא נהיה נעים, אז הוא לא ירצה לבוא, הוא יברח, כמו שהיה בחורבן בית המקדש הראשון והשני. והנה כאן רבותיי, זה מה שאני אומר, מה שאנחנו כאן עכשיו עשינו באמצע הלילה, לשיר לכבוד הקדוש ברוך הוא 2.5 שעות תחת כיפת השמיים כל הרחוב, זה נקרא זה כלי וענווהו. כשאנחנו מבקשים ריבונו של עולם, בקריאת ים סוף יצאנו כדי, כמו שאמר השם למשה, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זה מה שעשינו עכשיו. התחלנו את הפסיעה הראשונה נהדרת, מרגשת. ככה אנחנו נשיר בעזרת השם כל הדרך עד ירושלים, בעזרת השם בקרוב. זהו, זה מה שהיה קשור לשביעי של פסח שהבטחתי. מה שמבטיחים צריך לקיים. ועכשיו אנחנו רוצים רבותיי לגעת קצת בפרשת קדושים הפעם. בדרך כלל תמיד הדרשנים אוהבים לקחת את הפסוק הראשון מהפרשה הראשונה ועליה לדבר. נכון, גם אני כך אוהב לעשות. אבל דווקא באמצע הפרשה השנייה מצאתי משהו מעניין. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. זה פרשת השבוע. זה שני נושאים, אני לא מתכוון לטפל בשניהם, הם שניהם גדולים וארוכים. ואהבת לרעך כמוך, וואי וואי וואי, כמה זה קשה. אני זוכר שפעם הייתה דרשה של רב אריה שכטר, זיכרונו לברכה. על ואהבת לרעך כמוך, אז הוא צעק, כמוך, 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 כמוך. הוא צעק את זה בכזו התרגשות, בכזו התלהבות, כמוך, 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 כמוך. מה אני אגיד לכם, אם הוא היה אומר את זה רק 8 פעמים ולא 15, זה לא היה נכנס לנו כל כך טוב לראש. הוא הכניס לנו את זה לתוך הלב. הוא צעק את זה בהתלהבות. אז זהו, מה זה ואהבת לרעך כמוך? הוא צעק את זה עוד, הוא נתן סיפור עם הראש ישיבה של סלבודקה. דוס איז דוך דיין שווסטר! וואו, איזה סיפור מרגש זה היה. אבל רבותיי, לא על ואהבת לרעך כמוך אני רוצה דווקא לטפל הפעם, אלא על החצי הראשון, לא תיקום ולא תיתור. מה זה נקמה ומה זה נתירה? אז יש גמרה, גמרה במסכת יומה, הנה אני אקריא לכם את הגמרה. היחידה מנקמה. מה זה נקרא נקמה? איזו היא נקמה ואיזו היא נתירה? נקמה, אמר לו חברו, השאילני מגלך, מגל, שקוצרים תבועה, ועלה אומר, לא, איני רוצה. למחר אומר לו, השאילני קרדומך, קרדום זה גרזן, ועלה אומר לו, לא, אתה לא רצית, גם אני לא רוצה. זה נקרא נקמה. מה זה נתירה? נתירה זה השאילני קרדומך, אומר לו, לא. למחר אומר לו, השאילי מחלוקך, והוא אומר לו, היי לך, איני עושה כמוך, שלא השאלתני. זוהי נתירה. נתירה זה אתה שומר לו תינה בלב. אז כאן כתוב בתורה שני דברים, רבותיי, אנחנו רוצים, אני רוצה לנתח את זה, זה נראה פשוט ונחמד, וזה בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט. האם באמת, אנחנו מסוגלים למחוק מהלב? טכנית אני יכול. השכן היה נחס, לא רצה לתת לי מה שביקשתי, אני לא מחזיר לו כגמולו, ואני כן נותן לו את מה שהוא מבקש. בסדר, אני יכול לאלץ את עצמי, לשבור לי את המידה הרעה שאני לא רוצה לתת לו, אבל לא לזכור. אני רוצה ברשותכם להציג את זה עם דוגמה קצת צינית, צבעונית, מתוחה, מרגיזה. יהודי התעורר באמצע הלילה, התחיל הגשם הראשון של תחילת החורף, ככה בסביבות חג סוכות. היה נדמה לו שהוא שומע טפטופים במחסן. במחסן מאוחסנים לו שם כל החיטה והשעורה והגפן והתנה ורימון של העבודה שלו של כל הקיץ. הוא ואבא שלו והילדים שלו והאחים שלו, זה כמו שהיה פעם, לא כמו שהיה עם סופרמרקטים, מחסנים, עם מסעיות. כל אחד, חג האסיף, בחג סוכות, אספו הכל הביתה שיהיה אוכל לכל החורף. ונדמה לו שהוא שומע טפטופים. עם הפיג'מה, הוא רץ באמצע הלילה על הגג לבדוק מה קורה שם, והוא רואה באמת שחתיכת פח מהמרזב מקופפת. מה צריך לעשות? שום דבר, לקחת פטיש ולתת 3 דפיקות ליישר את הפח. וואי, אתמול סידרתי את המחרשה בשדה, הפטיש נשאר שם, וואי 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 וואי, אין דבר. דופקים בדלת של השכנים, זה עוד לא 3 לפנות בוקר, זה בסך הכל עוד 10 בלילה, אנשים שם עוד ערים, אני שומע אותם, ואומרים לו, תלווה לי את הפטיש לדקה, דקה אחת, 2 דפיקות, פח אחד קטן בגג, ליישר אותו, 2 דפיקות קטנות. והוא תורק לו את הדלת, די, נודניק, מה, נגמח? אני קניתי את הפטיש בשבילך? לא, מה זאת, לך תקנה לך פטיש, מה אתה רוצה? סגור עכשיו, אז תקנה מחר, מתקלקל, בעיה שלך, וסגר לו את הדלת. זו רשעות, רבותיי, אני לא יודע מה שזה, אבל אני לא קניתי את הפטיש בשבילך. אם דופקים עם הפטיש, אתה יודע שזה מתבזבז. כמה זמן זה מתבזבז? אם תדפוק 10,000 שנה, תרד שכבה. 2 דפיקות בפח, אתה יכול לדפוק 100,000 שנים, ועם זכוכית מגדלת יצטרכו לחפש כמה מהפטיש התקלקל. ואם התקלקל מהפטיש, פטיש חדש עולה 8 שקלים. אני יש לי במחסן סחורה של אולי 300,000-400,000 שקל, ואין לי מאיפה לקנות אותה חדש, אין לי, זה לא שאני מפסיד 300 וקונה חדש בעוד 300, אין לי אוכל לכל החורף. אז מה? שום דבר, אין לי מלדבר, הדלת תרוקה, טרח, 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 שמע את המנעול ננעל 4 פעמים. צ'או, מה הוא יעשה? טוב, הוא הלטר משהו, ירד למטה, חיפש איזה אבן משתלבת של אקרשטיין, שיפשף אותה מכאן, שיפשף משם, דפק, עשה, סידר, קצת כספיק להתקלקל, כי הוא לא תקן מיד, אבל בלה את זה. אחרי כמה ימים השכן דופק אצלו בדלת. מה הוא רוצה? משהו הרבה יותר טיפשי, כזה קלאפר של מזרונים. אדוני, אני... סליחה, אסור להתנקם, אסור להתנקם. כך. רגע, אבל אתה זכרת שהוא לא נתן לך אתמול? נכון, כן נתת לו. אבל זכרת או שכחת? זכרתי. מה פוש לא תיתור? אל תשמור בלב. מה פירוש אל תשמור בלב? אני באמת יכול למחוק לי מהלב כזו, 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 כזו התנהגות? אם מחרתיים יציעו את הבן שלו שידוך בשביל הבת שלי. נגיד, כן, בטח, בבקשה, משפחה נהדרת, אנשים טובים. אני לא זוכר מה שהיה עם הפטיש. איך אני זוכר? כתוב בתורה לשכוח. אז, בטח, בטח, תיקח אותם. מומלץ, אני אקח אותו לחתן בשבילי ולחתן לילדים. כן, באמת. אני לא זוכר כמה הוא היה רשע והוא טרק לי את הדלת בפרצוף וקיבלתי מכה באף מהדלת. די, לקחת אותו לחתן ולקלה ולהכל. אני לא מבין, מה פירוש אל תיתור? מה פירוש אל תיתור? איך אל תיתור? אני כן נותר, אני נותר, אני... אם אני אחיה 1,000 שנים, אני לא אשכח את זה בעוד 1,000 שנים. כזו, אני לא האמנתי שיש כאלה אנשים בעולם. עמדתי מאחורי הדלת 3 דקות עמום, אני יודע, גשם מטפטף לתוך המחסן, ואני לא יכול להזיז רגל. צריך להזדרז מהר מהר לתקן, אני לא יכול. אני עומד, צריך לסדר... את הנשימות. איזה בן אדם, מה זה? איך אני יכול? איך אני יכול? איך אני יכול? מה? רבותיי, האם אנחנו מלאכים? האם התורה מצווה אותנו לעשות דברים שאנחנו לא מסוגלים? או אולי אנחנו כן מסוגלים? זו שאלה קשה, נכון? אז יש גם תשובה על השאלה הזאת. התשובה הזאת אנחנו נענה עם שאלה. למה הוא לא נתן את הפטיש? הוא נימק. זה מתבזבז. זה מתקלקל. מה זאת אומרת? שהוא קמצן. קמצן, רבותיי, קמצן זו מחלה. קמצן זה מחלה. מסכן. ודרך אגב, לכן, אני עוד מעט אחזור לכאן, שדכנים, כשמציעים שידוכים, לא כשדכנים, רבנים, כשמתייעצים איתם על שידוכים, מה עם זה? אתה לא רוצה בחור ג'ינג'י, אתה לא רוצה שמן, אתה לא רוצה רזה, אתה לא רוצה גבוה, אתה לא רוצה כל מיני סינונים. אז על קמצנים הם אומרים שצריך נורא להיזהר, כי קמצן זה נולדים עם זה ומתים עם זה. זה משהו בשורש, בבסיס, מולד, תכונה מולדת. בקיצור, קמצן זה מחלה. קמצן זה מחלה, מה אפשר לעשות? הוא חולה. הוא חולה בקמצנות. אז אתה עכשיו בגלל זה מה לא נותן לו את הדופק מזרונים, קלאפר כזה, למה? לחנך אותו, נערות לו. זה כבר רשעות. בתורה, רבותיי, אין איסור להיות חולה. מי שחולה, חולה, מסכן, הוא קמצן, הוא חולה. אין כזו עבירה להיות חולה. אבל יש עבירה להיות רשע. כשהוא לא נתן לך את הפטיש, הוא לא רשע. הוא חולה, הוא חולה, הוא חולה, יש עליו מחלה. כשאתה לא החזרת לו, אתה רשע. זה כבר עבירה. רשע אסור להיות. מאיפה מי הרשה לך להיות רשע? זהו. אם כן, רבותיי, בואו ננתח. זה עד כאן, בסדר, פשוט. מאיפה אנחנו יכולים לקחת אב טיפוס, דוגמה, של מי שלא נתר? יוסף. יוסף הצדיק. יוסף, רבותיי, למי שלא יודע, בגיל 17 הוא היה יושב עם אבא שלו כל היום, חברו את הילד מפונק, עושים לו כותונת פסים, יושב על הברכיים של אבא כל היום, וכל האחים הולכים בשמש, רועים צון, ולא כל כך אוהבים אותו. יש עוינות, יש שנאה. הוא נער את בני זלפה, והוא הביא את דיבתם רעה אל אביהם, והם קראו לו בעל החלומות. בקיצור, מה צריך לעשות כזה בן בכזה מקרה או כזה אבא? אני לא מחנך, אני לא יודע מה צריך לעשות אצל יעקב אבינו, אבל כבר חזל אומרים שאלמלא יעקב לא היה נותן ליוסף כותונת פסים בחמש מילת בד, אז לא היה מתגלגל הדבר שיורדים אבותינו למצרים, ומזה אומרים חזל לעולם אל יפלה אדם את בנה, את בנו בן הבנים. לא חשוב, אני לא עושה ביקורת על יעקב, אני רק רוצה ללמוד בשבילנו מה אנחנו צריכים לעשות. פה לא טוב לך, במקום להתחיל לספר זה השם וזה לא טוב וזה לא טוב וזה כן טוב, יש מושג שכולנו מכירים אותו, משנה מקום, משנה מזל, תחליף מקום. בדרך כלל בן אדם כשחושב שטוב לו כאן, כמו שיעקב, הוא חשב שטוב לו. מה זה טוב לו? אחים שלך שונאים אותך, רוצים להרוג אותך, יתפסו את ההזדמנות, יעשו את זה, ועוד יפשיטו את הכותונת ויקראו אותה עם ציפורניים כאילו של נמר, ויתבילו אותה באדם. אתה יודע מה, אתה לא ידעת, אתה היית צריך לחשוש אולי. בכל אופן, תשנה מקום, תחליף מקום, מקום אחר, אתה כבר בא עם כל התובנות של המקום הישן, המקום החדש יהיה יותר טוב. מה ההוכחה? מיוסף. יוסף באמת לא הלך להחליף מקום, אבל החליפו לו, בעל כורחו. נו, הוא הפסיד הגיע לבית הכי מכובד בכל מצרים, השר מספר אחד במצרים, ושם הוא הפך להיות האיש מספר אחד. בגלל איזושהי תקלה, כן טוב, לא טוב, מה שקרה שם זה פעם אחרת, הגיע לבית הסוהר. הוא הפך שם להיות השר מספר אחד, ואין שר בית הסוהר רואה כל מאומה את יוסף. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ומשם הוא כבר המריא עם טיל, נסק, ישר, ישר, ישר לכיסא המלוכה של המדינה הכי גדולה בעולם. כלומר, רבותי, יוסף זה הדוגמה של משנה מקום, משנה מזל. עכשיו יוסף צריך להתחיל לשחזר אחורה נתמה קרה. האחים שלו התנכלו לו. רצו לגנוב ממנו את הישנים הכי יפות של ילדות אבא שלו, ולעשות אותו עבד נרצע במצרים, קשור עם ברזלים לרגליים, ותוכן באבן ריחיים כל החיים שלו, כך כתוב במכת בכורות. והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר אחר הריחיים. מה היו עושים לעבדים? היו קושרים להם את העיניים, או שמנקרים להם את העיניים, אם הם לא רואים זה יותר טוב, זה לא מבלבל להם את השכל, והם צריכים להחזיק אבן ריחיים ולסובב 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 4 שעות. אחרי 4 שעות יש 3 דקות הפסקה, כוס קפה. אחר כך עוד 4 שעות לסובב, ואז מקבלים חתיכת בשר עם חתיכת לחם קטן, 200 גרם לחם ו-80 גרם בשר, וממשיכים לסובב עד 7 בערב. ב-7 בערב נופלים על המיטה כמו בול עץ, עייפים, נרדמים. אם רוצים להגיד קריאת שמע, מספיקים להגיד רק 2 מילים ונרדמים. ב-6 בבוקר כבר מאירים עם מלגוב, עם מגלב, עם שוט, מהר מהר לעבודה. שם הוא היה צריך לגמור את כל החיים שלו, אבל תכלס לא ככה, הוא גמר כמו מלך, מלך באמת. זאת אומרת, הוא עכשיו צריך לשמור טינה לאחים שלו? לא. למה? כי איך הוא אומר להם? כשהם באו עם משלחת פיוס, אחרי שיעקב נפטר, אז האחים אמרו, וואו, רבותיי, עכשיו זה לא פרשת השבוע, ויגש מקץ, אבל אני רוצה להרחיב בגלל לא תיקום ולא תיתור. אז האחים אמרו, וואו, 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 לו יסתמנו יוסף, עכשיו הוא יגמור איתנו חשבון. והם הגיעו עם משלחת פיוס, ואמרו, אביך ציווה לפני מותו, סלח, מחל, ויוסף בכה, מרוב התרגשות, מה אתם מדברים, מחילה, תודה רבה שזרקתם אותי. הוא לא אמר ככה. הוא אמר, אתם חשבתם לרעה? אלוקים חשבה לטובה למען החיות עם רב. בקיצור רבותיי, יוסף לא נקם ואפילו לא נטר. נכון? תודה רבה. לא היה לי אומץ לבד לברוח מהבית שכולם שונאים אותי. אז הקדוש ברוך הוא עשה בשבילי את זה. אני מרוצה, זה היה בסדר גמור, אם היה לי שכל הייתי עושה את זה לבד. אבל, 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 כאן יש אבל גדול. זה לא תמיד נכון. למה זה לא תמיד נכון? כי פה הייתה עוינות, הייתה מלחמה. יש מלחמה, אתה נגד האחים שלך, יוצא את דיבתם רעה, חולם שרוצה להיות מלך עליהם, והם לא רוצים, ויסנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. יש כאן מלחמה. במלחמה גם המנצח וגם המנוצח, גם המרוויח וגם המפסיד, יודעים שאלה החוקים, מה אפשר לעשות? יש חוקים, מנצח, אז המפסיד צריך לכרוע על ברכיו ולהגיד, אם הייתי מנצח, אני הייתי עם החרב למעלה, אתה מנצח, אז זה מה שאתה תעשה. ודרך אגב, זה לא לעכשיו, לפורים אנחנו צריכים לדבר על זה. המן נענש בזה שהוא, כשהוא נפל על המיטה, והחשברוש אומר לו, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית, ופני המן חפו. למה? כי בזה הוא באמת היה נקי. הוא לא רצה לכבוש את המלכה. חזל אומרים שמלאך דחף אותו, הפיל אותו. אז תכלס, מה קרה להמן? המן יודע עכשיו שהוא הולך לחבל התלייה, על עבירה שהוא לא עשה. זה הרבה יותר מרגיז. אם הוא היה הולך לחבל התלייה בגלל שמרדכי ניצח, בסדר? זה המלחמה. אני הלכתי נגדו במלחמה, הייתי מנצח, הייתי תולה אותו, והוא הכין חבל לתלות אותו. מרדכי ניצח, תלה אותי. הוא לא שהוא נתלה בשמחה או ברצון, אבל יש כזו מין הסכמה. כשאני הולך עם דוק רב, יש לי חרב, יש לך חרב, אז אני הולך על מנת לנצח. אבל אני יודע שזה שממולי, גם הוא הולך על מנת לנצח. אז מישהו כאן יהיה חייב להפסיד. בסדר? זה חלק מהמשחק. אבל כשפתאום מגיע כזה מין תיק, מפילים עליי תיק שבכלל לא עשיתי. לכבוש את המלכה עם מי בבית, מי חלם על זה? מי חשב על זה בכלל? ועל זה הוא הולך להתעלות. איך זה אכל אותו מבפנים? הוא נפטר, הנשמה שלו יצאה לפני שהחבל חנק אותו, מרוב עוגמת נפש. התפוצץ לו המוח, נהיה לו התקפות לב, לא יודע מה נהיה לו שם. למה לא הורגים אותי? על מה שאני חף? ולא נותנים אפילו לדבר, לא נותנים לו להצטדק. איפה עורכי דין? איפה הסנגור? שום דבר, תח, 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 איפה התליה? זה נורא מרגיז. דרך אגב, אני לא יודע כמה מורים ומחנכים שומעים אותי, אבל יש כזו שיטה, לא תמיד עושים אותה, רק במקרים, אני יודע, המחנכים יודעים מתי צריך לעשות את זה. קורה לפעמים שיש בכיתה ילד שהוא קצת יותר מדי היפראקטיבי, אבל המורה חושב שהוא כן יכול לרסן את עצמו. זה לא משהו מולד של איזשהו חוסר קשב וריכוז, אלא סתם ילד שובב. המורה לרגע אחד מסובב את הראש לכיוון הלוח, עפים שני מטוסים באוויר, מטוסים מנייר. המורה עושה זה, טרח, כל הזמן יש לו תעסוקה. אז יש סוג עונש נורא מעניין. כשהמורה פעם קלט, כשאף איזה מטוס, ובמקרה, לפי הזווית מאיפה הוא אף, למורה זה ברור שלא הילד הזה הוא זה שזה הילד הבעייתי, לא הוא העיף את המטוס, מישהו אחר העיף את המטוס. ואז המורה עושה את עצמו כאילו מתפוצץ, כבר אומר, ינקלה, די, כבר הגזמת, 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 אי אפשר יותר, בוא איתי עכשיו אל המנהל. ויאנקלה מנסה להצטדק. המורה זה לא אני, די, זה אף פעם לא אתה, נכון? והמורה יודע שהפעם זה באמת לא הוא, אבל הוא משחק אותה. ינקלה, די, כבר הגזמת, עברת את כל הגבולות, אי אפשר יותר, אי אפשר יותר, בוא איתי עכשיו למנהל. ויאנקלה רוקע ברגליים, הרי המורה זה באמת לא אני, אני הקשבתי. ואז הולכים למנהל, והמנהל זה הכל מתוכנן מראש. ינקלה לא יודע. ואז המנהל אומר לינקלה, תשמע ינקלה, אתה בבעיה קשה, מה הבעיה? אתה כבר יש עליך כזו תדמית בכיתה, שכל פעם כשאף מטוס באוויר, בטוחים שזה אתה. נו, איך זה קרה? יכול להיות שזה לא אתה, אני מאמין לך. אבל תשמע מה קורה פה. תשמע מה קורה פה, המורה רואה מטוס, הוא עושה אחד ועוד אחד. ינקלה, זה סוג עונש מסוג אחר, מחזית אחרת. רוצים להעניש אותי על מה שלא עשיתי. זה מקומם. אוקיי, אז אצל יוסף אני די מבין. הוא נלחם עם האחים, האחים גנבו לו את הילדות, אבל מותק שלי, אלה החוקים. כן מוצא חן, לא מוצא. יש על זה אפילו משל, סיפרתי אותו כבר פעם, אני אספר אותו בקצרה, כי הוא ארוך, אבל הוא חמוד, הוא חזק, הוא חזק. במשל מסופר כך. אולי זה לא משל, אבל זה כן משל. היה פעם אב ובן שהיו צריכים לעבור את המדבר, מקצה לקצה. היו צריכים לעבור את המדבר מקצה לקצה, ויש מסלול מדויק. על יד הקקטוס בצד שמאל אתם חייבים לפנות, משם יש לכם נחל, כאן יש איזה 80 קילומטר קשים מאוד, תצטיידו בהרבה מים. בקיצור, יש מסלול מסודר, ויש גם איזה מקום שיש נעת מדבר קטנה, שם יש גם תמרים ותאנים ומים. בקיצור, מגיעים לנעת מדבר, ובאמת יש שם חיים יפים נחמדים, אפילו ציפורים. בקצה הנעת מדבר ראו איזה צריף מת לנפול. אפשר כאן אולי לישון בלילה, במקום לישון בחוץ תחת כיפת השמיים. דופקים בדלת, כן, בבקשה, משפחה ענייה, אנשים נחמדים, אבא, אמא וילדים. מה יש לאכול? אין פה כלום, אנחנו עניים, אין לנו כלום. יש לנו כאן פרה, היא נותנת קצת חלב, מטפלים בה, הכל. ואז בסדר, יושבים שם, אוכלים את מה שיש שם, כמה פירות, מה שמסביב. והאבא והבן רואים שכל המשפחה סביב הפרה הזקנה. יש בן אחד שהתפקיד שלו זה כל הזמן, כל הזמן לנגב לה את המוגלה מהעיניים. והבן השני כל הזמן מנגב לה את הרוק מהפה, ובן אחר מסלק ממנה את הזבובים, כי הזנב כבר אין עליו שערות, כי כבר נורא סקנה, ואפילו במקום חלב יוצאים מהתינים של המוגלה ודם. אין כלום, קיצור ממש. אם זה היה בן אדם, הוא היה משהו כמו בן 145 או בן 175. כל רואים לה את הצלעות, האוזניים נפולות, האור מקולף, וכל המשפחה סביבה. אבל כשהפרה ככה מקשקשת טיפה בזנב המדובלל שלה, איזה שמחה. בקיצור, משפחה נחמדה, אנשים טובים. לפנות בוקר אבא והבן קמים, יוצאים לדרך, נפרדים מכל המשפחה, יוצאים מהדלת, ואז האבא מסתכל על הרפת של הפרה. הרפת של הפרה, הגדר הייתה בדיוק מתחת, היה שם ודי. אומר האבא לבן שלו, תן לפרה דחיפה, תעיף אותה למטה אל הוודי, תדרדר אותה כמו את השעיר להזזל של יום הכיפורים. הבן מסתכל על אבא שלו כאילו השתגע. אבא, זה החיים שלהם, זה הפרנסה שלהם. לאבא לא היה יותר מדי בזמן לדבר, להסביר, עשה את זה בעצמו. נתן לה פרה דחיפה, והיא הייתה בקושי עומדת ברגע אחד, הגיעה למטה איברים איברים. ממשיכים ללכת, והבן היה עמום. אבא שלי, כזו כפיות טובה, אנשים הכניסו אותו, הערכו אותו. מה זה? מה הוא עשה להם? הוא היה עמום כל הזמן, הוא לא חשב על כלום, הוא לא דיבר עם אבא שלו. אבא שלי ככה היה איש טוב, איש נחמד, אוהב את הבריות, מה קרה לו? איך הוא עשה את זה? השתגע? משהו קרה לו? אבא שלי ככה דחף את הפרה, בעיניים שלי ראיתי. לא יכול להיות, חלמתי לו, זה לא חלום, הוא צובט את עצמו באמת, הוא עשה את זה, לא יכול להיות. בקיצור, כמה זמן אפשר לחשוב? יום, יומיים, מרגעים בסוף, החיים עוברים. אחרי 5 שנים עברו עוד פעם באותו מקום. שוב הגיעו אל הנעת מדבר הזו. וראו שמה מפעל, בנקים, אנשים, מכוניות, חוטי חשמל, עמודי חשמל, בתים, אשק, רץ. מבררים, מה זה, מי זה, כאן יש, כאן גר האיש הזה שפעם היה כאן גר לבד. הולכים אליו, זכו שהוא מכניס אורחים, עכשיו אין לו זמן, הוא מנהל את הבנק, מנהל את כל העסקים, טרקטורים, נכנסים, זה יוצא, הולך, טק, 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 רעש, רעש, רעש. בערב יושבים אל ידו, תגיד לי, אתה גר כאן הרבה שנים, נכון, אין לך פעם צריף? אומר, כן, נכון. ככה אבא אומר, והבן מקשיב. אתה זוכר שהייתה לכם גם פרה זקנה? אומר, בטח אני זוכר, איך המשפחה אהבו אותה, נורא אהבו אותה. מה, איפה היא, מה קרה? לא יודע, בוקר אחד פתאום אנחנו רואים אותה למטה, מגולגלת ארוגה. זה נורא מפליא, כי היא הייתה זהירה, היא לא יכול להיות שהיא לבד נפלה לשם. לא יודע, קרה. נו, מה נו, אנחנו צריכים להמשיך לחיות, יש לנו ברירה, אז התחלנו משהו אחר, לאט לאט. נתנו אבוקדו, ושתלנו תפוזים, והפרסקים, המשכנו לעבוד, החיים מאלצים, לא לשבת כל היום ולבכות על הפרה, אז המשכנו, התחלנו דברים אחרים. ואז האבא תוקע לבן שלו בצלעות, אתה שומע, אתה שומע, אתה שומע? אתה יודע למה הם היו עניים? בגלל הפרה, בגלל הפרנסה שלהם. לא היה להם אומץ לעשות את זה לבד, או לשלוח אותה לפנסיה, בלי לעשות, לתת לה לחיות בשקט ברפת. כל זמן שהוא תקוע באיזשהו מקום, הוא לא יעשה משהו אחר. יוסף היה במשפחה. גמרנו לו, לא אוהבים אותו, כן אוהבים אותו, להחליף ושנות, לא יודע. זה מה שהוא. אבל, רבותיי, אז גמרנו, אז יוסף לא צריך כן לסלוח או לא לסלוח לאחים שלו. זה היה תופעה טבעית, ככה היה צריך להיות, והוא אומר במפורש, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה, לא גנבתם לי את הילדות, לא עשיתם לי כלום, העברתם אותי למקום שהייתי צריך להיות בו. ממילא אני מבין שיוסף לא נטר לאחים שלו. אבל אנחנו, אני איש קטן, הסיפור הזה הראשון עם הפטיש, שהוא לא רצה לתת לי את הפטיש, אני באמת באמת צריך לזכור את זה או לשכוח את זה. התשובה היא רבותיי, אני לא יודע מה אני צריך, אני יודע מה יקרה. מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו טיפשים, אז אני אזכור את זה. רק מה אני צריך לא לנטור לו איבה בלב? אם כמו שהסברתי את זה מקודם, שקמצנות זו מחלה, אז ההסבר הוא נורא פשוט. בסדר, אני יודע שהוא חולה. עכשיו תשאל אותי אם אני אקח אותו חתן לבת שלי. יש בקצה הרחוב עוד אחד חולה, שהוא לא רואה, שהוא לא יודע, שיש לו מפגר, לא יודע. אני מחפש לבת שלי, היא בריאה ברוך השם, אז אני מחפש לחתן בריא. לא רוצה אותו. לא כי אני נותר לו איבה, אלא כי קלטתי מי הוא, מה הוא, לא בשבילי. אני זוכר ומבין. עכשיו רבותיי, בואו נחזור הלאה, אולי בעצם לא נחזור, אלא נלך שלב יותר עמוק. האם אנחנו צריכים לסלוח למי שעושה לנו משהו רע, או לא צריכים לסלוח? אז במפורש יש סיפור בתנך, כשדוד המלך ברח מאבשלום, אז בדרך היה שם אחד שמעי בן גרה מבחורים. בחורים זה שם מקום. שם מקום במקום שהיה שייך לבנימין, הוא היה מקרובי המשפחה של שאול המלך, גם שאול המלך היה בן קיש איש ימיני משבט בנימין, ושמעי בן גרה סיכל את דוד המלך באבנים. רבותיי, לא אבני חצץ, אבנים! כל אבן גדולה כמו אבטיח, הורגת. זרק אבנים על דוד המלך, והוא קילל אותו, אמר לו מילים לא יפות. יואב בן צרויה, מה זה? מי אז הכלב מת? ככה קורא לו, מי הכלב מת הזה שזורק אבנים על משיח השם? בלי אומר ודברים, מתקרב אליו, מוציא את החרב, ורצה לחתוך לו את הראש, כמו שאנחנו חותכים מלפפון. ככה צריך לחתוך, כמו שחותכים נייר, מי זה? דוד המלך תופס אותו, אומר לו, עצור, מה לי ולכם בני צרויה? אלוקים אמר לו, כלל. הוא לא עושה מעצמו שום דבר, מה שהקדוש ברוך אומר לו, זה מה שהוא עושה. דוד המלך נתן לנו כאן פרק בלהבין למה לא צריך לנקום. אם מישהו עשה לך משהו רע, אל תנקום, כי הוא לא עשה רע. אלוקים אמר לו, כלל. אם לך לא היה מגיע משהו רע, אף אחד לא היה עושה לך. ואם כן מגיע לנו חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. אם כן מגיע לנו משהו רע, אז אם זה לא יבוא משימי וגרה, אז זה ייפול מהצלע של ההר, אותו אבן, גם יכולה להידרדר בגלל חוסר שיווי משקל. נחש יכול להקיש, חסרות הזדמנויות, חסרים מאורעות בעולם שיכולים להביא. דבר כתוב, חז"ל אומרים, מיום שנחרב בית המקדש, אף על פי שארבע מיטות בית דין בטלו, דין ארבע מיתות לא בטל. מי שחייב שריפה מוקש על ידי נחש, מי שחייב סקילה חיה דורסת אותו. בקיצור, יש יש סיטואציות בדרך. זה מה שדוד המלך אומר, איך אתה תנקום ותנטור אם מישהו עשה לך משהו רע? זה הוא עשה, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו לעשות, מגיע לנו. כשלא יגיע לי שום דבר, אף אחד לא יעשה לי. יש סיפור נורא מעניין, כשהסבא מקלם עוד היה בחור צעיר, הוא למד בישיבה, וואו, זה היה לפני יותר מ-250 שנה. אז שמה הוא היה ישן אצל איזה אכסניה כזאת של איזה סבתא זקנה, ושם הוא גם היה אחרי התפילה הולך ואוכל ארוחת בוקר. היה לו שם שלוש פרוסות לחם וחבילה חמאה. הוא היה מורח שתיים שלוש שכבות על הלחם, זה אוכל, ועם זה הוא למד תורה עד הצהריים או עד הלילה. יום בהיר אחד הוא גמר ארוחת בוקר, שכח את החמאה על השולחן והלך ללימודים. חזר בערב, אז הסבתא בעלת הבית אמרה לו, אני נורא מתנצלת, אני מצטערת, אני הגעתי לחדר אוכל, לפינה איפה שאתה אוכל, וראיתי שחתולה אוכלת את החמאה שלך. לו הייתי יודעת, שם בלב קודם שישרת את החמאה, אני הייתי מכניסה אותה לארון, אבל לא ראיתי. פתאום ראיתי חתולה עומדת על השולחן שלך ואכלה לך את החמאה. אז אני מצטערת, אין לך חמאה. אז הסבא, עוד לא היה סבא, היה נער, נער בן 15. הוא אומר לה, גברת בעלת הבית, החתולה לא אכלה את החמאה שלי. אז היא חשבה שהוא מתכוון שזה לא היה חמאה שלו, זה היה חבילה חמאה שלה. אז היא הלכה לארון לבדוק, החמאה שלה בתוך הקופסה שלה הייתה שם במקום, החמאה שלו לא הייתה. אז היא אמרה לו, מסתכלת על הארון, מסתכלת עליו, כן, זה הייתה החמאה שלך. אז הוא אומר לה, לא, זה לא הייתה החמאה שלי. מה לא חמאה שלך? תראה, הנה החמאה שלי כאן, החמאה שלך הייתה על השולחן, והיא אכלה אותה. והוא אומר לה עוד פעם, זה לא היה חמאה שלי. והגברת ידעה שהבחור שכזה הוא לא מפגר. אז היא אומרת לו, כבודו, אז של מי היה החמאה? אז הוא אומר לה, החמאה הייתה של החתול. אם הייתה שלי, החתול לא היה אוכל אותה. אם החתול אכל, אז זה לא היה שלי. ככה הבחור הבין ששום דבר מה שמגיע לי, לא ייקחו ממני. ומה שלא מגיע לי, לא יהיה לי. אם החתול אכל, זה לא שלי. עכשיו לך תכעס על החתול. החתול אכל, אתה רואה חתול בפח אשפה, מוציא חתיכת בשר שזרקו בשבת, מוציא אותו ביום שני מסריח, ואוכל, אתה תכעס עליו? לא. למה? כי הוא לא אכל משהו שלך, הוא אכל משהו של הפח. שום דבר שלי, אף אחד לא ייקח ממני. עכשיו כבר אנחנו מתחילים להבין איך לא נוקמים. אבל דרך אגב, יש לי על זה שאלה, לא לי, לא לי, סליחה. יש ספר נורא מעניין, מה? יש ספר מעניין, יש מיליון ספרים מעניינים. אבל על פרשיות השבוע, יש ספר שנקרא מי זהב, מי זהב. מי זהב ביידיש אומרים גולד, זהב, וסר, מי זהב. יש הרב המשגיח בישיבה בפתח תקווה, הרב פנחס, גולד וסר, חיבר ספר על פרשיות השבוע בשם מי זהב. ושם הוא כותב, לא בקשר לשאלה של הדרשה שלנו, אבל שם יש לו שאלה נורא קשה. והוא מבקש, רבותיי, מי שיחכים אותי ויתן לי תשובה על השאלה הזו, אני אהיה לו אסיר תודה. הוא שואל שאלה כזו, אם אתה אומר שכשמישהו עושה לי משהו רע, אני לא צריך לזכור לו את זה לרעה, כי זה לא הוא עשה, זה השם שלח אותו. כמו שהשם שלח את החתול לאכול, כמו שהשם שלח את שמי בן גרה לקלל. אז מה אתה כועס על מי שעשה לך משהו רע? זה לא הוא, זה השם. שואל הרב גולדווסר, אז למה כשמישהו עושה לי משהו טוב, אני צריך להיות אסיר תודה? למה אני צריך להכיר טובה? אם משהו רע השם שלח, זה לא הוא, אז גם משהו טוב השם שלח, זה לא הוא. כשמישהו עשה לי טובה, זה לא הוא, זה השם שלח. השם שלח, תודה רבה להשם, לא להוא. ככה הוא שואל, אין לו תשובה. אני חושב, בלי אחריות, שבאמת יכול להיות שהוא צודק, אבל אנחנו צריכים ללמוד להיות אסירי תודה, לא להיות, כי אם אנחנו לא נהיה, אם נכפור בטובתו של חברו, אז גם נכפור בטובתו של מקום. אנחנו צריכים להכיר את העולם כמו שרואים אותו בעיניים. בדברים הטובים לפחות, כדי לא להיות כפויי טובה. אבל לא יודע, השאלה טובה. אוקיי, לענייננו, רבותיי, בואו נחשוב הלאה, עוד שלב. כשמישהו עושה לי משהו רע, אני צריך להבין אלוקים עשה את זה, זה לא הוא. מה שמגיע לי זה מה שיקרה לי, מה שלא מגיע לי לא יקרה לי. נכון? עד כאן הכל טוב, הכל יפה. אבל יש לי שאלה על זה. יש שני סוגים של עושה לי רעה. יש כמו הסיפור של לא נתן לי פטיש, נהיה לי נזק, שני שקי חיטה נרטבו בגשם, או כל המחסן. אבל יש גם לפעמים מישהו, כמו בסיפור של יוסף, שהאחים גנבו לו את החיים. במקרה שם זה היה מאבק, וזה היה צפוי, וזה היה נכון ככה, אתה צריך לזוז מפה, ללכת למקום שמתאים לך, הכל בסדר. אבל בעיקרון יש כזה דבר. מישהו גנב לי את החיים. לא גנב לי את הכסף, את הנעליים, את החיים בעצמם הוא גנב לי. לא מדבר על להרוג. להרוג זה עוד משהו. באמת כתוב שמי שהורג, אז, ולארץ לא יחופר כי אם בדם שופכו. אין כזה דבר. לא סולח, אף אחד לא סולח. המשפחה לא סולחת, אף אחד לא סולח. לא סולחים על הכל. מה זה לסלוח? תיקום ותיטור, ויש מושג שנקרא גאולת דם, אבל לא רק כשהורגים. לקחת את החיים, אולי ניקח את זה עם דוגמה קטנה. עם שתי דוגמאות. מלך. מה זה מלך? היום אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שכולם בזים לכולם בפרהסיה, בפנים, ואף אחד לא חושב, למשל, לא יודע מה, אין לי דוגמאות, כי אני לא רוצה להתלכלך לדבר על הפוליטיקה. אבל בימי קדם, שום תשים עליך מלך, אז אומרים חז"ל שתהיה יראתו עליך, אימתו. לא פחד שהוא יוריד לי את הראש, לא מדובר כאן על איזה, איך קוראים לו שם, נו, המשיגנר הזה מרוסיה, שהיה מוריד ראשים למי שהיה עושה הפצ'י, או מי שמזיז את האצבע. בואי, שכחתי. למדתי היסטוריה. אז מה זה עזר לי שלמדתי בזבזתי זמן? אני אפילו זוכר את השם של המלך הזה. אחד הקיסרים, הצאר ניקולאי, הצאר ניקולאי. לא, מלך שכולם אוהבים. אני תמיד אוהב להמחיש, אולי זה לא קשור לפרשת השבוע, אבל כשנגיע לפרשת שופטים, אני חושב, שם שום תשים עליך מלך, אז אני רוצה להסביר. החסידים, הם יכולים להביא דוגמה טובה. אני מדבר על חסיד אמיתי, 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 שהוא באמת, 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 מאוד, מאוד, מאוד מקושר לרבי שלו. יש לי כמה חברים וכמה גיסים וכמה קרובי משפחה שהם חסידים חזק. אבל אני תמיד אוהב להשתמש דווקא באחד שהוא מאוד 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 חזק, חסיד קרלין. משהו, משהו, משהו שרוף. כשהוא נוסע לקרלין והוא חוזר הביתה אחרי שבת, והיה נדמה לו שכשהרבי הסתכל על כולם גם לשנייה אחת הוא ראה אותו, רבותיי, הוא מחסיר פעימה. ואחר כך שלושה ימים הוא לא חושב על שום דבר אחר. הרבי, וואו. האיש הזה לא יעשה שום דבר בחיים שלו אם הוא חושב שהרבא לא אוהב שעושים כאלה דברים. לא כשהרבא מסתכל בבית, בחדרי חדרים, בחושך. אם הרבא לא כל כך אוהב שעושים ככה, הוא לא יעשה. לא הוא ולא אשתו ולא ילדים שלו וגם לא הנכדים שלו בעזרת השם. למה? הרבא. זה היה פעם בכל עם ישראל המלך. המלך לא צריך לצוות את השלטון שלו. המלך כתוב בתורה שיש לו ספר תורה וקרא בו כל ימיו. קרא. מדי פעם הוא מסתכל על הציבור... והציבור מחסיר פעימה ויודעים מה שהמלך אוהב, מה שהמלך רוצה. מלך. מלך. מלך זה מה שהוא מחליט, זה נכון, מה שהוא חושב, זה נכון. מלך צריך להיות תלמיד חכם, מלך צריך להיות דעת תורה. אני מדבר על מלך, שום תשים עליך מלך של התורה. לא, 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 כמו שאחר כך היהודים ביקשו משמואל הנביא, מלך שיצא במלחמתנו, בצבאנו, שיבוא עם קרקרות. לא, 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 לא. הם רצו מלך שיהיה כמו הרבי מבלז בשביל חסידי בלז, כמו הרבי מגור בשביל חסידי גור, כמו הרבי מקרלין בשביל חסידי קרלין. צריך רבי אחד בשביל כל עם ישראל, בשביל האשכנזים, בשביל התימנים, בשביל הגרוזינים, בשביל הבוחרים, בשביל הכיפות השחורות, בשביל הכיפות הסרוגות, בשביל כולם, שיהיה מלך אחד אמיתי שכולם מתייצבים דום, כמו חסידי בלז לרבי מבלז, כמו חסידי גור לרבי מגור, כמו חסידי לובביץ' לרבי מלובביץ'. ככה אמיתי. אמר לי פעם איזה חסיד לובביץ' אחד שהוא שליח באיזשהו מקום, הוא אומר לי, איך אני יכול לחזור? הרבי שלח אותי, ועכשיו הרבי כבר לא יכול לשחרר אותי. אז מה, אז אני נשאר כאן כל החיים. תבינו, רבותיי, זה נקרא מלך. עכשיו, מה יקרה אם אני פתאום מגלה, והמלך, לפי המלך הזה, אני השארתי את הקו, את החתונות שלי, את המשפחות שלי, את השידוכים שלי, הכל עשיתי לפי הקרים מדנוז, נקרא לזה, השמקטבק, איך שהרבי יקם את האף, ככה, כן מוצחים בעיניו, לא מוצחים בעיניו. ופתאום אני גיליתי שהמלך הזה הוא סתם, הוא לא אמיתי. עשה טעות, עושה טעויות. הגזמת, הוא עושה רק טעות אחת, זה לא נורא. מה? למלך אסור לעשות טעויות. מלך זה עם ישראל. כל עם ישראל נושא אליו את עיניו. כששאול המלך ויתר לאלה שזלזלו בו ואמרו מה יושיינו זה, אז אומרים חז"ל שבגלל זה יפסיד את המלוכה. למלך אסור לעשות טעויות. ואתם יודעים מה, רבותיי? לא מזמן אנחנו קראנו פרשת ויקרא, בחומש ויקרא, הפרשה הראשונה. יש שם רשימה ארוכה של קורבנות, כל מיני, חטאת של העם וחטאת של... כל מיני קורבנות, קורבנות, קורבנות. על כל קורבן, תשימו לב, אני לא לומד עכשיו קודשים, על כל קורבן כתוב שזה הוא מחפר, ונתכפר, וכיפר, וחופר, ונתכפר, ונתכפר, ונתכפר לו, נתכפר, נתכפר, יש כפרה. חוץ מי על נשיא, על קורבן של נשיא, כשהנשיא הכוונה המלך, כשהוא מביא קורבן, לא כתוב וניכפר. הקורבן של המלך לא מחפר לו. הוא צריך להביא קורבן, עשית עבירה, תביא קורבן, אין לך ברירה, זה הלכה. אבל להתכפר, לא מתכפר. למה הקדוש ברוך הוא לא מחפר למלך? כי העם לא סולח לו. אם העם לא סולח, אז מה פתאום שהמלך, שהקדוש ברוך הוא יסלח? למה העם לא סולח? כי אני שלחתי אותך לשבת לבעלה כדי שתדריך אותי, לא כדי שתעשה טעויות. לך אסור לעשות טעויות. ראיתי על זה פעם משל, משל קצת ציני, אבל נורא חמוד, באחד הספרים של רבי יעקב גלינסקי. יש לו ספר והיגדת. המון המון סיפורים נורא נחמדים. במשל הזה מסופר כך, שפעם האריה בגן החיות מת. אז מזמינים אריה חדש בטנזניה, אני יודע איפה מזמינים אריה, מאיפה שמזמינים אריה. אבל הוא יגיע רק בעוד 4 חודשים. ובדיוק עכשיו יש חופש הגדול, מלא ילדים מגיעים לגן חיות. וואו, מה עושים? שמו מודעה, ואנשים לא יודעים שאריה מת. שקט, סוד. שמו מודעה בעיתון. מחפשים משרה למי שיש קול חזק וסבלנות. משכורת טובה, לא צריך ידע מוקדם. אחד יודע שיש לו קול חזק וסבלנות, משכורת טובה, הולך לראות במה מדובר. מרים טלפון, הזמינו אותו למשרדי גן החיות. הסבירו לו, תשמע אדוני, האריה מת. אנחנו לא יכולים עכשיו בלי אריה, יש הרבה מבקרים. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך, נלביש לך אור של אריה, ואתה מוקדם בבוקר לפני שאנשים מגיעים, מכניסים אותך לכלוב, ואתה, אתה יודע, אריה וואצלן, לא צריך מדי הרבה לעבוד, אתה רובץ בשקט, משתזף בשמש, מדי פעם מזיז, זה יד או רגל, זה לא נורא, אתה תהיה בתוך האור, אתה תראה זה אפשרי, אבל מה? בערך כל 10 דקות, כל 7-8 דקות, תן איזה שעגה חזקה. וככה, תרים את הראש, טיפה, זה הכל. בפרט, אתה רואה כשהרבה מתקלים ליד הכלוב של הריות, איזה שעגה חזקה, אתה תעשה את זה בכל הכוח, ועוד יש רמקולים, יש מיקרופון בתוך בתוך הפרווה יהיה מיקרופון, יש רמקולים בין שתי השכבות של התקרה, זה יהיה דרמטי. טוב, עושה את זה, לוקחים אותו מהמשרד עוד לפני שנפתח, מכניסים אותו לתוך אור פרווה של אריה, לוקחים אותו עם הג'יפ של הספארי, מביאים אותו לכלוב של הריות, פותחים את הדלת, מכניסים אותו בפנים, והוא מתיישב בצד ופתאום נהיה לו שחור בעיניים. וואי, הלוויה באותו כלוב מתקרבת אליו, אמיתית, גדולה, ענקית. חסיר פעימה. ואז הוא ככה זועק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. והלוויה ענה לו, ברוך השם, כבוד מלכותו לעולם ועד. טוב, אז הוא החליף איתה כמה מילים, כמה זמן אתה פה? הוא קלט שזה גם כן מישהו בפנים, אני כבר פה שבועיים. אני, טוב, בקיצור, יושב כאן ויושבת בפינה השנייה, ומדי פעם הוא נותן שעגה, מדי פעם היא נותנת שעגה, איזה יופי. 5 בערב גומרים את העבודה, בא הג'יפ, לוקח אותו בחזרה, מתפשטים והולכים הביתה. אחרי איזה חודשיים, כמעט סוף החופש הגדול, פתאום נכנס למשרד של גן החיות, נכנס בן אדם אחד, ממש מתפרץ בכעס, בזעם, גנבים, שקרנים, תחזירו את הכסף. מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? הילדים שלי, אני בא עם כל הילדים לגן חיות, אנחנו מתקרבים לכלוב של האריה, ופתאום אני שומע את האריה שם אומר ללוויה, או לוויה לאריה, לא קלטתי, בוא נעוד, כמה זמן נשאר לנו פה להיות? מה זה? גנבים, שקרנים! אומר לו המנהל, תשמע אדוני, אני פה כל יום מהבוקר עד הערב, כל 5 דקות אני שומע שעגה, כבר חודשיים. תעשה חשבון כמה זה, מדובר על אלפי שעגות. פעם אחת, אריה אחד, שאל משהו כמה זמן, אז מה, מה קרה, מה קרה, מתוך 50,000 שעגות, פעם אחת אריה, אתה עושה סיפור? כן, פעם אחת, זה לא פעם אחת, זה מספר על הכל, הכל רקוב, הכל שקר, זה לא רק פעם אחת, זה לא נכון. מלך, גם פעם אחת אסור לו לעשות טעות, ואם מלך עושה טעות, אנחנו לא מוכלים לו, דפקת לנו את החיים, כל החיים שלי בניתי לפי איזשהו מסלול, לפי איזשהו מהלך, רציתי, עשיתי, תכננתי, חשבתי שאני מגיע, בסוף המוביל שלי לקח אותי לאף מקום, לאיזה שקר סתם, אז אני לא סולח לו, אם אני לא סולח, הקדוש ברוך הוא לא סולח. בקיצור, מה אנחנו רוצים להגיע מכל זה למסקנה אחת ויחידה? כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיתור. אנחנו לא נוקמים באף אחד וגם לא נותרים, כי אף אחד לא עושה לנו שום דבר רע. כל אחד ואחד שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות את מה שמגיע לנו. אם מגיע לנו דברים טובים, אנחנו נקבל רק דברים טובים. אם מגיע לנו משהו, לפעמים איזה משיכה באוזן להתעורר, אז זה מה שאנחנו צריכים. אנשים עושים חתולים אריות, נמירים, כולם עושים את מה שהקדוש ברוך הוא שולח אותם לעשות. ואנחנו צריכים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז מה נשאר לנו? ההמשך של הפסוק, זה כבר הפעם הבאה, ואהבת לרעך כמוך. שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, שבת שלום ומבורכת שבת שלום. רבותיי, יש לי בשבילכם סיפור נורא נחמד בקשר למה שאני תמיד מספר לכם כל שבוע, שיעורים באגדות חז"ל. אבל הפעם, לכבוד זה שאנשים כולם בתוך הבתים שלהם, בגלל ההסגר, בגלל הקורונה, יש לי סיפור נורא מעניין. הרבה בחורים, בעיקר בחורים מתקשרים הרב, אנחנו לומדים בבית, ומדי פעם מגיעים לאגדתות ואנחנו תקועים. כשהיינו בישיבה, אז היה את הספרים שלך בספרייה, ואם אין בספרייה, אז בבית הכנסת ממול יש. היום כשאנחנו בבית, אנחנו מגיעים לאגדתות ותקוע לנו, אין לנו. מה, הרב, מה נעשה? אז מדי פעם אני מצלם דף אחד ושולח למי שנותן לי שם איזה מייל או פקס. אבל יש לי בשבילם במיוחד הצעה, ואני לא עושה אותה אף פעם. יש לי, כפי שאתם יודעים, שני סדרות. שתי סדרות של ספרים. אותו דבר בפנים, אבל כריכה, היה לי כריכה צהובה, צהוב אדום, כזה אדמדם, ויש לי כריכה אדומה, כהה. הכריכה הצהובה נגמרה, כמעט נגמר. אז החלטתי לכבוד הבחורים שרוצים את הספרים ולא אכפת להם באיזה צבע תהיה הכריכה, אני משלים את כל מה שאין בכריכה הצהובה, אני משלים מהכריכה הכתומה. כלומר, אני מוכן היום לתת סט שלם של 22 כרכים, אבל שהכריכה תהיה בשני צבעים. חלק מהכריכה בצבע חום כהה, וחלק בצבע חום בהיר, כאילו שני סדרות של ספרים, שתי סדרות של ספרים משני צבעים. ואני עושה את זה במקום ב-800 שקל, ב-400 שקל. חצי מחיר, זה מתחת מחיר הקרן. 22 ספרים ב-400 שקל, זה יוצא 17 שקל לספר, עולה לי 35. כלומר, פחות מחצי מחיר, זה נקרא מסובסד, מסובסד באמת. ספר עבה, 700 עמודים, גודל A4, צפוף, מנוקד, 22 כרכים ב-400 שקל סט. אבל מי שרוצה את הסדרה הגדולה, היפה, המכובדת בסלון, זה 750. אני עושה במקום 800, ב-750. או ב-750 המשלוח. ומי שרוצה, מוכן הספר היפה הנהדר הזה יהיה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אבל שני צבעים בכריכה, אני עושה את זה ב-400 שקלים, רק תרימו טלפון, סדרה על עין יעקב, על שיעורים בגדות חז"ל, לפי סדר התלמוד, תרימו טלפון ל-0897-44-666, ויש לכם או בחצי מחיר שני צבעים, או במחיר שלם, גם מוזל, גם בזול, מה שאתם רוצים, 0897-44-666, תשאירו את הטלפון שלכם, ואנחנו נחזור אליכם, בעזרת השם אני או הרבנית שלי, והספרים בדרך אליכם, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום, שבת פוריה, הרבה לימוד, הרבה חוכמה, הרבה 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 בריאות ונחת, הצלחה, אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.